מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן. שלום לכם ובוקר טוב, מהדורת הבוקר סוף השבוע כאן בכל חי, יאנקל'ה פרידמן, בוקר טוב.
בוקר טוב לך, בוקר טוב לכל המאזינים, מה נשמע, מה שלומך?
ברוך השם, איך אתה?
מצוין ברוך השם, אבל כמעט מצוין, כי כמו ששמעו פה עכשיו בדקות האחרונות, פיגוע ירי, צמוד לירושלים, אוטוטו נדווח גם על זה. אז בוא נגיד קודם כל תודה רבה למי שאיתנו הבוקר.
טכנאי השידור שלנו מוטי קופפר, קובי סגל עורך את התוכנית,
הוא בדרך,
ויפיק אותנו נתי שולמן. טוב,
אז לפני שניגשתי קובי פינקלר שידווח לנו מה באמת קרה בפיגוע, תקשיב, זה תזכורת, תזכורת קלה שהמלחמה שלנו היא לא רק בצפון, היא לא רק בעזה, המלחמה שלנו היא בכל הארץ, תשים לב, כל הארץ חזית.
אתה מדבר על המלחמה
מלחמה כללית, כל הארץ חזית. לא, לא.
עוד רגע, אתה מדבר על המלחמה האמיתית.
על החיים עצמם, על החיים האמיתיים.
לא, עוד רגע התבלבלתי.
עוד רגע באמת נגיע לזה, כי כולם, בואו נהיה בפרופורציות. בחירות, בחירות, אבל תראה מה קורה.
במגזר שלנו זה מעורר הרבה אמוציות, ובאמת יש איזושהי מלחמה, אבל באמת אנחנו נמצאים במלחמה על החיים.
מלחמה קשה, הנה עוד שתיים, שלושה אנשים, שתי אנשים, סליחה, שכבר לא יוכלו להצביע.
כן, כנראה אנחנו לא יודעים, פצועים קשה בפיגוע הזה, שלושה אפילו אני חושב.
אבל שתיים מהם ראיתי שפורסם, ששתי, עוד מעט נדבר עם קובי פינקלר, אבל שתי מחבלים היו ושתיהם הרוגים כבר, ברוך השם.
כן.
אז עד שהוא יעלה, עד שהוא יעלה, באמת הזכרת הבחירות מקומיות, אני רוצה להגיד לך משפט, לפני שננתח אותם קצת, כי צריך לדבר, כי אין מה לעשות, כי הבחירות קיימות, אבל אני אומר את זה בראש ובראשונה לעצמי, ואומר את זה כל השבוע. לקחת את זה בפרופורציות הפעם. קודם כל, אני רואה שהרחוב די רדום. מצד שני, אנשים כן מעניין אותם, אבל בואו לא ניכנס למלחמות האישיות, ללכלוכים, בוא נקרא לזה. אפשר לעבור מערכת בחירות ברגוע.
איך?
קשה, אני יודע שקשה, כי כל אחד מחפש את בדיוק את השני, אבל אין ברירה גם. אין ברירה, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו עוד פעם פילוג וכיתוב.
טוב, אני חושב שאנחנו, האור בקצה המנהרה זה שעוד שבוע זה נגמר, אז לכן אני אומר, כן, פחות, נכון, לא, אני אומר, כל הספיחים, אפילו את המודעות לא נראה עוד שבוע, הגשם יבוא, יוריד את הכל, בדיוק, ואנחנו
למעט ערים, כמו בית שמש למשל, שהייתי בטוח בהתחלה שבסיבוב הראשון היא...
מי הכריע? מה חשבת?
חשבתי שבסיבוב, לכתחילה, סיבוב ראשון, גרינברג.
יפה, ומה אתה חושב
חשבתי,
היום?
מהרגע ששס הכניסה את הרב משה אבוטבול כמועמד, תערפו את הקלפים.
עלי לדרך אגב, אולי...
קודם כל, להערכתי, עוד רגע נדבר כן, על כן. מה יהיה אצלכם בתוכנית הערב, אבל להערכתי, אף אחד לא יעבור שם את הסיבוב הראשון, וממילא זה תלוי מי יהיה בסיבוב השני.
נכון. מאוד מעניין מי יעלה סיבוב שני, אם יהיה סיבוב שני, אני יכול...
יהיה סיבוב שני, מתוך שלושה מועמדים חזקים, אף אחד לא יכול להביא 40%. לכאורה.
זה מאוד גבולי. נכון.
אז אתה אומר, רגע, אז הלילה
בני תורה, פלג הירושלמי חתמו עם משה אבוטבול.
רגע, אני חשבתי שאתה בא להגיד,
לא, אני מוסיף עוד אייטם, אם אתה כבר מדבר על בית שמש.
כן, לא, על נושא בית שמש, שהלילה הרב משה אבוטבול יהיה אורח אצלכם
בקבינט. היום תוכנית, בשעה 8 בערב, מוזמנים.
הרבה חושבים שהוא הולך לחזור לכס ראש העיר.
כן?
מעניין. אבל יש מקום שבו האימור שלי יותר בטוח.
איפה?
אלעד.
אלעד יותר בטוח, אלעד זה יותר מסוכן להמר שם, למרות שהיום...
להערכתי, איך שאני רואה את התמונה, הרבה יותר בטוח, כבר אמרתי את זה פה, יותר מפעם פעמיים, הרב בוטבול יכול כבר לתפור חליפה, אין מה לעשות, זה מספרים בסוף.
אני מסכים איתך, קודם כל, בעניין הזה שבאלעד יש פה שינוי ממשהו שקרה בבחירות הקודמות, בכלל, אתה יודע מה, בוא נחזור רגע אחורה, למה אנחנו נמצאים ככה, וזה נסגור את הפתיח הזה שלנו לבחירות, איך הגענו בכלל לסיטואציה הזאת? אז באמת, דגל התורה ושלומי אמונים עשו כאן דיל שלאריה דרי לא הייתה שום אופציה, בעצם הם לקחו לו גם את אלעד וגם את בית שמש, שתי הערים שהוא חושב שהוא אמור להיות שם, פחות באלעד זה ודאי. בית שמש לא, אבל אם היו מגיעים איתו להסדר על אלעד, ברור שהוא נותן בית שמש לדגל התורה, זה ודאי, אני אומר, אבל אחרי שהם עשו דיל, אז הוא לא יכול לא פה ולא פה.
עם עיר הזאת והעיר הזאת, מה קשור, אתה יודע שאנשי אלעד אפילו לא מכירים את תושבי בית שמש. למה גורלם תלוי בגורלם, אתה מבין? זה לא יומן לי, אני גאה.
נכון.
הציבור בסוף מתפקח, תדע לך.
לא,
הציבור לא טיפש.
תראה, בסוף אני חושב שזה כן קשור, כי אני למשל יש לי ביקורת מאוד גדולה, שואלים אותי גם למה אני עוקץ את בוסו לפעמים, אתמול
נגעת בנקודה, נגעת לבני ברק עוד רגע,
לא, אני עובר, כי אם אתה מדבר על דילים בין ערים, אני אומר שלפעמים זה כן לגיטימי, גם דילים בין ערים, לי כתושב,
לא, כתושב זה לא לגיטימי,
לא, אני אגיד לך למה, לא, לא כתושב, כאיש תנועה, אם אתה מצביע לתנועה מסוימת, דגל התורה, שלומי אמונים, אגודת ישראל, כמובן, לש"ס, אז אתה אומר, תשמע, אם ש"ס מרוויחה במקום אחר, אבל אני לא מפסיד פה בבני ברק, אז בסדר. היום למשל, תחת דוגמה, אם בוסו היום יוריד את המועמדות, זה לא באמת משנה, נכון?
הוא יוריד, מה זה
לא, שנייה, אבל כרגע הוא לא הוריד. זה לא באמת משנה, כי הוא לא יכול להיות פה ראש עיר כבר. זה הוא לא גר פה, נכון?
ברור.
יפה. אז אם על ידי
הורדת... רגע, אז אם...
אז הנה אני משלים. אז אם יבוא בוסו עכשיו, ויגיד, תקשיבו, אני בשביל לקבל בבית שמש ובאלעד, ויש לנו שם תמיכה של אגודת ישראל וכולי, מוריד מזייברט את המועמדות שאני מתמודד מולו. למה זה לא לגיטימי? לבוא ולהגיד אני מרגיע.
בעיניי זה לא לגיטימי בכלל, כי לא אי אפשר לה, בתור, הרי על מה מדובר? על צרכים עירוניים, על תשתיות, על מי ידאג לניקיון העיר, מי ידאג להכשיר את הדירה שבנית מתחת לאדמה, מי ידאג לזה?
נו.
מה זה קשור? מה קשור בני ברק לבאמת? תחשוב רגע הגיוני, בכל הארץ תחשוב בציבורים אחרים, יש קשר בין צפת לבין דימונה? נו למה? אני חושב שאין שום קשר, ופה הנהגה, תקשיב, ההנהגה של הציבור החרדי, חס וחלילה, מדבר רק על העסקנים, כן, חברי כנסת, הם קשלו פה, והם הצטרכו. אני חושב שזה יבוא להם איפשהו...
אני רוצה להפתיע אותך, שזה לא קורה רק במגזר החרדי, למרות שחושבים ככה. זה קורה גם בדברים שקשורים למגזר, למשל, הדיל של בית שמש, הליכוד דודי, שהוא תומך במשה אבוטבול לבית שמש, אז שמעתי שזה קשור לתמיכת שס במועמד הליכוד ברמלה, מיכאל וידל, תמיכתם לראשות העיר. אז אתה רואה שיש מקומות שזה כן קשור זה בזה, מתנים את התמיכה תמורת ערים אחרות, גם לא במגזר החרדי.
תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני רוצה אולי, אתה יודע מה לפעמים, הנבואה ניתנה, אתה יודע, מאז שחרב בית המקדש, אתה יודע למי ניתנה הנבואה, ואני לא רוצה להימנות על אחד מהשלושה, לא יכול, אז תשמע, שולחים לי פה מלא מאזינים עכשיו תוך כדי, ברוך השם, יש רייטינג לרדיו כל חי.
מוודא.
על אלעד, אבל מה אני אגיד לך, שולחים לי אלעדים, רק בתוצאות שלי פה, בוואטסאפ שלי לבד, אז פורוש לוקח, מה נגיד?
כן, ככה הם אומרים?
כן, מה אני אעשה?
טוב, שסניקים, תפציצו אותו. זה אותו...
אני לא הקלפי אומנם.
טוב, בוא נאמר, בידו, אנחנו גם לא מנפים, אנחנו לא...
הכל פתוח, תגיד לי רגע, אבל ראיתי, בנושא אלעד, רגע, אבל זה קשור אליך. אתה יכול אולי לתת לי יותר רקע, ראיתי שהתימנים, הציבור התימני באלעד, הולך עם פורוש.
נכון. מה זה הציבור התימני? המפלגה התימנית של ברק צברי, כן.
נו, זה משמעותי.
הציבור זה אנחנו נדע אחרי הבחירות.
רגע, זה משמעותי, אתה לא יכול להגיד שלא. מבחינת מספר קולות, יש הרבה תימנים באלעד.
נכון.
נו, אז אם
מצביעים לפורוש,
אני לא לקחתי את זה בחשבון, כשאמרתי, בכזה ביטחון שבוטבול לוקח.
יש שני פתקים, זה קודם כל, ואני לא יודע אם הם על הלשון מאזניים ששוברים פה את הזה, אני חושב שיש פה פער גדול ברגע שחסידות, אם אמרנו לפני ויז'ניץ ולפני הכל, לפני הדתי-לאומי, שזה היה מתנדנד, נכון? אם זה מתנדנד, אז אחרי הדתי-לאומי שהצטרפו, ואחרי... מי אמרנו? ויז'ניץ, כמובן שזה מסה כבדה.
נכון.
אז בוא, אתה לא יכול להעריך כמה בסוף מנדט של ברק צברי שכרגע יש לו מנדט, כמה אלף קולות, אלף
קולות. באלעד אלף קולות, כל ויז'ניץ,
לא, זה בהנחה שכולם ישמעו.
אתה יכול לשים אותו מול ויז'ניץ,
אני אומר, זה בהנחה שכולם ישמעו, זה בהנחה שכל התימנים, כי בסוף יש שתי פתקים, יכולים לשים פתק אחד צברי, פתק אחד לרשות עיר מי שהם רוצים.
הבנתי.
אז אני לא בטוח שהם יעדיפו לשים ישראל פורוש, או שכן, אתה יודע מה? לא יודע.
תגיד לי, רגע, בעיר הולדתי, שם אנחנו בטוחים בראש העיר, נכון? צפת. איתי, תהיתי?
כן.
צפת, מה אתה אומר? שם הראש העיר בטוח, נכון?
נכון, לרגע זה יש תמימות דעים ש... החרדים לא שוברים את הדיל, את ההסכמות שהגיעו, שיש מועמד אחד,
ואוי ואבוי, בגלל הפוליטיקה, פה ישברו שם את הדיל. מה, נו, זה רציני.
חד משמעית.
ועוד דבר, אני חושב שזה יהיה באמת לציבור החרדי, כי ציבור חרדי קטם קטן, אולי אפילו יותר מקטן, עם הציבור החרדי, שוב, בעיר כמו בית שמש, שלמעלה מ-70% ממנה חרדים, זה באמת אני אומר לך, כי חרדי עכשיו לא קשור לשום חשבון בעיר אחרת, זה פשע אם יהיה פה עכשיו שוב ראש עיר לא חרדי. ככה אני חושב. אליזה בלוך, רגע, לפני שאנחנו, אני רוצה לסיים אתך בעניין הזה בבית שמש.
אנחנו נמשיך, אני חושב שאנחנו נדבר עוד הרבה על הבחירות המוניציפליות. בוא ניתן עדכון, ננסה להבין קצת מה קורה. פרשננו לעניין צבא וביטחון קובי פינקר, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם.
בוקר טוב, קובי, מה נשמע? קודם כל תן לנו פרטים על הפיגוע.
כן, פרטים על הפיגוע, נורים שני מחבלים שמגיעים עם רכב מכיוון יריחו ועולים בכביש שעושה דרכו לכיוון מעלה אדומים, ושם יש הערה גדולה מאוד, כי בכל בוקר ובוקר, אני כבר מתריע על זה עשרות שנים, זאת האמת, על הסכנה הגדולה ועל הקלות שיכולים לבצע פיגוע במרחב הזה, ואז שניהם פותחים באש לעבר נושאי המכוניות, פוצעים באורח קשה מאוד שלושה אנשים, עוד שניים נפצעים באורח בינוני ועוד שלושה לפחות באורח קל ונפגעי חרדה. אזרח שהיה במקום וגם איש ביטחון מצליחים לחסל את אחד המחבלים, לפצוע את המחבל השני, וכרגע מה שנותר הוא להעביר את הפצועים לחלקם, לטפל אותו בשטח ולהעביר אותם לבתי חולים בירושלים.
שוב אנחנו רואים אם ככה שבן גביר צדק שצריך נשק לכל אזרח.
טוב, לא ניכנס לסיפור הזה.
לא, אבל אתה מציין, לא, זה חשוב לדעת, כי אתה מציין פה שהוא נהרג.
תשמע, אם אתה רוצה לפתוח את זה, אז אני אגיד לך משפט אחד אחר. בבת ים, הבוקר הזה, ערבי, גבר בן 83, רצח את בת זוגו, בת 72, בנשק שהוא קיבל מדי משטרת ישראל, אולי. לא יודע. אבל תשמע, אני לא...
אתה אומר צדדים לפה ולפה, אוקיי, לא ניכנס לוויכוח הזה.
נכון, תשמע, זה תמיד...
אבל מה שברור, פתחתי לאיתי ואמרתי לו, כל הארץ חזית. אנחנו לא רק צפון או דרום.
אני חושב שזה הדבר המרכזי, לא בן גביר, וכן בן גביר, לחלק נשק זה לא הדבר החשוב כרגע. הדבר החשוב זה שבאמת, או הכואב, אתה פותח את הבוקר, 6:02, אני שולח הודעה לרדיו כל חי, למדורת החדשות, על טיל אחד. לא היו שלושה טילים, היה טיל אחד ששוגר לעבר מרחב אלת, שלא נזלזל בו. העיר אלת, העיר הממוגנת ביותר בעולם. באמת, אני אומר לכם את זה, read my lips, קראו את שפתיי. גם שני מטוסי אדיר נמצאים שם בצורה קבועה, גם מערכת חץ מכוונת באזור הזה, גם פטריוט אמריקני וגם כיפת ברזל, כמובן שכיפת ברזל יותר לאיומים מסיני, היא מצליחה לירד את הטיל הזה, איתי וינקי, בגובה של 300 קילומטרים מחוץ לאטמוספירה, נכון שהייתה התראה לתושבי אלת,
אבל 300 קילומטרים. יפה מאוד, אבל אם יהיו 100 טילים בבת אחת, עדיין אלת כזאת מוגנת כמו שאתה חושב?
לא רק זה, גם אני רוצה להזכיר שכבר טיל אחד קיבלנו שם בבית ספר.
ואלת, וברשותך, אלת פחות חשובה מהבסיס החשוב במירון, שחטף טיל ישיר. לשם אין מערכות הגנה?
אז בוא אני אעשה לכם סדר. לגבי אלת, לא היה שם טיל, היה רחפן שהגיע מכיוון סוריה, ממזרחיה של סוריה, מהמדבריות של סוריה. עבר את כל ירדן, נכנס דרך פטרה, דרך הסלע האדום. נכון, הגיע לבית הספר באלת, התפוצץ שם. גרם שם לנזק, לא צריך זלזל בזה, אבל עדיין אנחנו במרחבים הללו. הערה שלך, אין להם מהטילים כאלה ארוכי טווח, וברור שראינו את זה בפתחה של מלחמת חרבות ברזל. בבוקר הראשון של שמחת תורה, 3,500 טילים ורקטות נורו בבת אחד, והמערכת ברזל, לא אגיד קרסה, אבל לא יכלה לענות כל הצרכים הללו, לכן מפתחים במערכת הביטחון את הלייזר, שגם הוא ייתן מנוס נוסף. אין תרחיש כזה כרגע. הכי קיצון שיש, לא מדברים על מספרים של 100 טילים ארוכי טווח, טילי קרקע מתימן, כי יש עוד מערכות בעולם, כולל ידידותינו, גם זה שיש התראה, גם ארצות הברית נמצא שם במרחב, גם מצרים, גם ירדן, גם בחרן, מדינות השרפות. אם נתייחס מילה אחת למה שהערת כבר, אני רק כדי להסביר למאזינים, הערה שלך נכונה, יקי, הבסיס של מירון נפגע פעמיים מטיל נונטט, טיל חדש שהצליחו להבריח אותו מכיוון איראן, דרך עיראק, דרך סוריה ללבנון. בסופו של דבר, מתוך 900 טילים כאלו, 11 פגעו במדינת ישראל. היו גם השבוע שני מקרים מתוך 24 שעות, ליתר דיוק 23 שעות, שבהם כלי טייס בלתי מאויש חודר מלבנון ללא התראה, נוחת גם במושב ארבל וגם בבוסתן לגליל, אחד במזרח הארץ ואחד בצפונה, אחד במערבה. כן, יש, אנחנו בחזית אחת גדולה.
טוב, שאלה, יש לי שאלה מאוד חשובה שאני מחכה לשאול אותך אותה כבר 3 ימים, שאלו אותי את זה לא מעט אנשים, שהצבא יצא, נגיד כבש בצפון רצועת עזה והמשיך הלאה ליד הבא. אז כשהמשיכו הלאה, החמאסניקים חזרו למקומות שצהל היה בהם?
החמאסניקים לא יצאו משם. בין 100 ל-150 אלף פלסטינאים, שבתוכם אני מניח שיש הרבה מאוד מזדהים עם חמאס, לא דווקא שהם מחבלי חמאס שנלחמו עם נשק, כמו שדיברנו בהתחלה, אלא מחבלים שקיבלו את ההכשרה ואת הרוח.
השאלה היא כי פתאום שצהר, הוא התקדם קדימה ופתאום אני שומע, ואנחנו רואים מקרים שהצבא חוטף מכות מכיוונים שכבר כבשנו במרכאות.
נכון, תיהרנו.
תיהרנו, אוקיי.
אתה צודק, נכון?
איך זאת תקרא לזה?
לא, אני אגיד לך למה. א', בין 100 ל-150 אלף פלסטינאים נשארו. אני אקבע לך בסימן קריאה. אף פלסטיני שירד דרומה, שהורד דרומה בשיירות ההומניטריות, במסדרונות מה שמכונה, לא עלה צפונה. מי שמפגע היום בכוחות הצהל, זה פלסטינאים שנשארו שם ומחבלים שנשארו שם. אבל תשמע, אותו דבר אתה יכול להגיד גם על רעננה לפני שבועיים, שמחבלים בתוך רעננה שאנחנו ריבונים, ראינו את זה בצומת בני ראים בשבוע שעבר ביום שישי, בתוך ישראל, שולטים שם. נכון, אז תשמע, אני חושב שהמשפט הכי נכון שלך, שכל הארץ חזית, אתה נוסע בכל מקום, ברוך השם, השם שומר עלינו, וברוך השם שאין לנו מיליוני דברים כאלה או עשרות דברים כאלה ביום, אבל אנחנו מתעוררים למציאות כזאת שהיא כל אימת ואימת פוגעת בנו.
טוב, מקווה שלא...
אתה יכול להיות רגוע, שוקי אוחנה הוא...
אתה
נראה שהמשיך שם.
אני חושב ששוקי אוחנה, אז תשמע, בדיוק הזכרת לי צפת ואנחנו כבר...
תוצאות.
אני שמעתי אותך, דיברנו שבוע שעבר והפתעתי לך את הסיפור למאדמור באבריץ'. אתה חייב להשאיר לי פעם אחת זמן לדקה לספר לך את הסיפור.
אז אנחנו נעשה את זה, ולא רק זה, אני עוד אתאם איתך סיור בצפת ואני אראה לך מה זה צפתי אמיתי.
חכה. אתה
אומר עם תעודה, אני בלי תעודה.
אבל אני אגיד לך, זה תלוי בתוצאות הבחירות, אחרת אתה יכול לחלום על הסיור.
איתי, אני יכול לשאול אותו שאלה שאני יכול להתקיל אותו?
כן, בטח.
איתי, ינקי, כמה חסידויות יש בצפת?
וואי, עד יום חמישי הבא מבטיח תשובה.
לא, 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 לא.
אבל זרוק את זה במשפט. כמה?
26 חסידויות יש בצפת.
וואו, וואו, טוב, אנחנו נדבר על זה.
קודם כל חידשת לנו עכשיו חידוש גדול.
לא סתם יש לו תעודה של יקירי צפת, אבל אני אין, עד שלא תהיה לי כזאת תעודה, אני לא רגוע.
פרשננו לעניין צבא וביטחון קובי פינקר, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
שבת שלום. שלום.
טוב, נשלח החלמה מהירה לפצועים, כי יש באמת שלושה פצועים קשה מאוד.
אמן.
חשוב מאוד לשלוח להם ברכה.
אמן.
תודה, בוקר טוב.
תודה רבה.
בוקר טוב. בוקר טוב לחבר הכנסת צבי סוכות.
שלום ובוקר טוב.
שלום ובוקר טוב. אני דווקא רוצה להתחיל אתכם מהנושא האחרון. אנחנו רואים לצערנו שכל הארץ חזית.
קודם כל, חלוטין, אני רוצה לפתוח ויחולך לפצועים, גם לפצועים קשה מאוד, ביניהם גם בן של חבר טוב, חנניה יוסף בן טובה.
או, הנה, יש לנו שם לתפילה.
חנניה, בוא נגיד אותו.
חנניה יוסף בן טובה.
יפה, חנניה
בן טובה. חתר למגע וניסיון לחסל את המחבלים ונפצע בעצמו. איך הוא קשה מאוד, אנחנו כמו שאמרתם כל הארץ חזית, זה עוד תזכורת על מול מי אנחנו מתמודדים כאן ומה הם רוצים לעשות לנו ברגע שהם רק יוכלו, אנחנו לא נראים יד מספיק חזקה עליהם. תראה, אני חושב שדווקא הפיגוע הזה מחדד את העניין הזה של התופעה של הנשק הלא חוקי, שזה באמת אירוע של מכת מדינה. כל עוד יש לנו כאן מיליוני אנשים שמחזיקים בתוכם מאות אלפי כלי נשק לא חוקיים, דברים כאלה תמיד יוכלו לקרות.
אנחנו רואים באירוע גם הזה שוב ושוב כמו באירוע הקודם, פיגוע, לא לקרוא לזה אירוע, זה פיגוע קשה מאוד, שזה שיש לאזרחים נשק, כמו יוזמת בן גביר, אולי זה הדבר שהכי מציל פה כיום.
יוק, מה שאנחנו בעצם, מה שקרה במדינת ישראל תמיד, שלכל האנשים הרעים היה נשק, ולאנשים הטובים לא היה נשק. אז עכשיו התחיל להשתנות, אנחנו ראינו גם הפיגוע ביום שישי, וגם עכשיו, אזרחים שהם מגיעים ומצליחים לעצור את הפיגוע, צריך להבין, פיגוע של 3 מחבלים, לפי מה שאני מבין עכשיו, עם נשקים אוטומטיים, זה פיגוע שיכול להיגמר עם 10 הרוגים, ובטח שאנשים עומדים בפקק, זה היה תמיד היה סיוט שלנו כאנשי התיישבות, תמיד הפחד הכי גדול,
שאתה לא יכול לברוח.
שלפני המחסום, כן, כי יש מחסום, ואז בבקרים יש פקק, לפני המחסום, בפקק עומדים מאות אנשים, עומדים בפקק לפעמים אפילו גם שעה שלמה, ואין לך עליה לברוח, ויכולים להגיע, יש 3 מחבלים, משקים אוטומטים שמגיעים לפקק, זה יכול להתפעם בטבח המוני, והעובדה שבסוף, באמת, גם לאנשים הטובים בישראל היום יש גם נשק, וראש הוא כמובן גם פיגוע
אין ספק שהתגובה המהירה של נושא נשק היא משהו הכרחי, ודאי כרגע
נכון, אבל גם אין ספק, כמו שציין קובי פינקלר, שרק הבוקר איזה יהודי מבוגר אחר,
בעיר אחרת
הוציא את הנשק בקלי קלות והיה בבת זוגו, באשתו, אני יודע.
אבל אם הוא קיבל נשק כחוק, אז מה אתה רוצה? לא הבנתי, נשק לא חוקי זה עניין אחד, נשק כזה זה לדבר שנועד ל...
חבר הכנסת סוכות, אני ברשותך רוצה להתקדם לעוד נושא, קצת יותר, אולי עם קונפליקט בינינו נקרא לזה. מה ראיתם לנכון, סמוטריץ', ובעצם אולי אפשר להגיד הוא מייצג את הציבור הדתי-לאומי היום, מה ראיתם לנכון להצטרף לחגיגה הזאת של המתקפה על החרדים? למה זה צריך לצוף דווקא בכם? אני מדבר בנושא הצבא, אני מדבר בנושא הגיוס לצבא, שומע את סמוטריץ' פעם אחר פעם בשבוע האחרון, כאילו מצא אויב חדש, הציבור החרדי.
האמת היא הפוכה, אני לא ראיתי אפילו פעם אחת שהוא אמר משהו בכיוון הזה.
סליחה? אתה לא רואה את הציטוטים שלו? נגמר ההסכם עם הציבור החרדי, נפתח החוזה, כולכם צריכים להתגמע, אתה יש עתיד? זה שיש בעיה קונפליקט אנחנו יודעים, אבל להציס...
מה שהוא אומר, ואתה יודע, בוא נדך, הרעיון האחרון שלו שצפיתי היה אתמול בחדשות 12, פריים טיים אצל עודד בן עמי. ובריאיון הזה, אז עודד בן עמי ראיין ממש תוקף אותו, איך הם ממשיכים את הברית עם החרדים, וסמוטריץ' אומר, חברים, אנחנו לא הולכים לגייס לכפייה, זה לא יעבוד, אנחנו כן, אנחנו באידיאולוגיה מאמינים שצריך לעשות גם תורה וגם צבא, אנחנו לא הולכים לגייס בכפייה.
אתה יודע, אוקיי, הוא אומר את זה, אבל הוא מפרט בפורומים שונים, ומביא מקלטות שלו, והוא מסביר, ובלהט הוא טוען, עובדה שיש הבדלים, לא מחפש, לא חושב שיש בינינו הבדלים כבני אדם, אבל הבדלים באידיאולוגיה, יש, אז אי אפשר להגיד, כמו שאנחנו יכולים לעשות את זה, ואת זה גם אתם יכולים, נו אז מה, אתם גם עושים עוד דברים שאנחנו לא עושים.
כן, זה עובד אחרת. בסוף אני חושב שיש ברית עמוקה בין המגבר שלנו לבין הציבור החרדי, הרבה מאוד דברים. אני חושב שגם שהשר סמוטריץ' אמר אתמול, אומר שאני פונה לציבור החרדי, ואני אומר, חבר'ה, בואו להתגייס, אני אומר את זה בכפייה, אני אומר את זה מתוך תהליך, אני אומר את זה מקום מקום, שאני אומר, חבר'ה, אני רוצה שתהיו שותפים. אני רוצה שבואו שיהיה פה שותפות עמוקה, ושותפות מתוך, שותפות של כבוד, מה שקורה פה במדינה הזו.
בקיצור, אתה אומר, הוא דורש מהחרדים להתגייס בצורה יפה, אתה אומר, זה לא בצורה...
מה זה בצורה יפה?
לא, ככה... אני מדבר על אותו רעיון שאתה מדבר עליו, ואני גם ראיתי אותו, הוא אמר, יש תביעה מוסרית כלפי הציבור החרדי, צריכים להתגייס... כאילו, הוא אומר, תסגרו את הישיבות, ותבואו לצבא, ותעשו את זה בצורה כמו שאנחנו בציבור הדתי-לאומי עושים את זה, אבל יש הבדל מהותי בין המגזרים, אתה יודע, ואגב, אני חושב שכל העיסוק כרגע הוא בלית ברירה, זה לא שאנחנו רוצים לעסוק בזה עכשיו, ודאי זה לא מתאים בזמן מלחמה.
זה מה שאני אומר, מה הוא מוצא לנכון להדליק את האווירה? למה זה חייב להיות כל הנושא אצלו? למה?
זה עובד ההפך, אתה יודע, זה לא שהוא, קודם כל לא הוא פתח את הנושא הזה אתמול ברעיון ולא באף רעיון אחר. אבל בסוף יש פה באמת הבדלים בין הגישות.
נכון, נכון.
צריך לזכור את הדבר הזה. אנשים, אתה יודע, אנחנו מדברים עכשיו הכי קטן, ושני גיסים שלי נמצאים במילואים מאז שמחת תורה. לא היו בבית. כל היום יש להם לבד הבית בגדול. כל שפיקה בדלת הורדים מפחד. ובסוף הזמן הזה הם פועלים במקומות אחרים, שאנשים לא חלק מהדבר הזה, ואומרים כן, אנחנו כן רוצים פה שותפות. עכשיו אנחנו רוצים לשנות את הדין, יש לציבור חרדי, ממש לא. אנחנו רוצים לעשות פה משהו בכפייה, ממש לא. אנחנו רוצים לבוא ולהגיד, אנחנו נחליט בשבילכם, מה טוב בשבילכם, לא, אבל אנחנו אומרים, אוקיי, יש פה שותפות. אנחנו מגינים ביחד, יכול להיות שצריכים למצוא מסלולים, מה זה יכול להיות? בטוח צריך. למצוא מסלולים, להכין מסלולים.
תאמין לי שהצבא לא רוצה את הציבור הציבור החרדי בפנים, שהוא יבוא ויגיד, אתה יודע שאם חרדי יגיד, יגיד, אוקיי, לדעתי, ההלכתית, צריך לעשות א' ב' ג', מה תגיד לו? מה תגיד לו? לא, פה מתנהלים אחרת, הוא יגיד לך, מה זה מתנהלים? מה זה פה מתנהלים אחרת? דת זה דת.
חלק מהרצון לשלב חרדים בצבא, צריך להיות גם בהקשר הזה, כי לדעתי,
לא, צריך לעשות שינוי גם בצבא. אגב, גם הציבור הדתי-לאומי, חבר הכנסת סוכות, גם הציבור שלך, הדתי-לאומי, אני חושב שמבחינה דתית, הוא לא מקבל את המענה שמגיע לו בצהל היום. אגב, לא מבחינת קידומים גם, אני לא מדבר רק...
כמה דתי-לאומי יש במתכל? כמה דתי-לאומי יש במתכל? איך זה, אז אני הייתי שאלה, איך זה ש-45% מהנופלים, לצערנו הרב, זה מהציבור הדתי-לאומי, ואין לכם אפילו נציג אחד במתכל?
אתה לא צריך לשכנע אותי בעניין הזה, אני חושב ש...
מה, רוצים אתכם רק בשר תותחים?
יש הרבה מאוד דברים שצריך לתקן בצבא, משמעית.
אז אולי בוא נסכם שקודם יתוקנו, ואחרי זה נוכל לדבר על גיוס לחרדים לצבא.
אחד הדברים שצריך לעשות, כשאנחנו מדברים, ואגב, אתה בשביל עשה סמוטי שונה גם, אנחנו...
איפה, הוא מדליק, אני כאזרח רואה.
אנחנו צריכים לייצר בצבא מקום שבאמת מה שהצבא יהיה, הצבא יהיה מקום שהוא ארגון שמגן על עם ישראל, לא ארגון שמחנך את מי שנמצא בו, לא ארגון שמנסה להחדיר כל מיני אידיאולוגיות אחרות, בסוף נטו שותפות בשמירה על עם ישראל, זה מה שצהל צריך להיות, וזה מה שאנחנו צריכים לייצר, כדי שהציבור החרדי יהיה חלק מהדבר הזה, זה מה שאנחנו מאמינים.
אני רוצה להתקדם לכיוון המלחמה, לכיוון מה שקורה בעזה. לכיוון
העסקה גם, שפתאום מתחיל להגיד שישראל מתחילה להתגמש.
ואני חייב להגיד לך, אני חייב להגיד לך עוד משפט אחד בהקשר הזה. יש כל הזמן ניסיונות משני הכיוונים לפצל את הברית של המחנה האמוני. יש את הליכוד, המפלגות החרדיות והמפלגות הדתיות לאומיות שהן בברית כבר כמה שנים, וכל הזמן זה יום אחד מגיע מימין, יום אחד זה מגיע עלינו, יום אחד זה מגיע לליכוד, יום אחד זה מגיע לחרדים, ואנחנו צריכים להסכים כל הזמן להבין, שמי שנסה לפרום את הברית הזו, רוצה להטביע את כולנו.
ברור, ברור, כן, אבל מצד שני גם אתה יודע, לא לראות בתוך הנגמש מה שנקרא, דווקא בגלל הברית הזאת, ודווקא בגלל שעוד כמה, תקשיב, ודווקא בגלל שאנחנו צריכים עוד חודש להגיש את התשובה לבגץ ולעשות איזה חוק, איזה משהו, אתה יודע, זה לא הזמן עכשיו להתחיל לפתוח מריבות נוספות. טוב, בוא נדבר מילה אחת על עזה.
על העסקה, לא, אם אתם חושבים גם שהגיע הזמן עכשיו, אם החמאס טיפה מתפשר, אם גם אנחנו צריכים להתפשר.
חמאס טיפה מתפשר, צריך לזכור, חמאס אנשים הכי רעים עלי אדמות, יושבים שם, נכון לעכשיו, מיטב ידיעתי, הם לא נמצאים בשום דבר שמדינת ישראל יכולה לחיות איתו בכלל, הם רוצים שאנחנו ניכנע. מפני שאין אף אחד רציני במערכת הפוליטית או הצבאית בישראל שחושב שצריך להיכנע לכל הדרישות של חמאס, הדבר הזה בכלל לא על הפרק. מי שמפיץ את הדברים האלה, בסוף פוגע במשפחות החטופים, כי הוא מייצר פה תקוות שווא. אין כרגע משהו על הפרק, אין כרגע משהו שחמאס מגיע בכלל לקראת מדינת ישראל, שמדינת ישראל יכולה לחיות איתו, ולכן אני לא רואה את הדבר הזה קורה.
תגיד, מי בעצם מנע את הדחת אופר כסיף? האם בני גנץ סגר איזשהו דיל עם חברי כנסת הערבים, או שיאיר לפיד?
אני חושב שהאירוע הזה בהחלט מביש, אני לא יודע מה היה מאחורי הקלעים, אבל באמת לראות את אופר כסיף חוגג ביחד עם אויבי ישראל, כשרמטכ"לים לשעבר נעדרו מהמליאה בהצבעה הזו, זה בהחלט האירוע מביש. אני אומר, באמת אני חושב על בן גנץ ועל גדי איזנקוט, וגם אני רוצה, אני אומר, חבר'ה, איך אתם מסתכלים בעיניים אל חיילי צהל? הרי אופר כסיף הוא בא והשווה את מה שישראל עושה למה שגפתה גרמניה הנאצית. זה מה שעשה הבן אדם הזה, זה כל כך מתי, תעשו חתם על עצומה שאומרת שחיילי צהל מבצעים רצח עם בעזה. ואתה יודע, יש לנו משפחות שכולות, חיילים שמוסרים את הנפש שלהם היום בקרב. איך אתה, כרמטכ"ל לשעבר, יכול להסתכל בעיניים לחיילים ולהגיד להם, אני השארתי בכנסת את מי שהשווה אתכם לנאצים? לא, לא, לא מצליח להבין את הדבר הזה. לכולם ברור שהוא לא צריך להיות בכנסת.
כן. חבר הכנסת צבי סוכות,
הציונות
הדתית, תודה.
שיהיה שבת שלום ומבורך, בשורות טובות.
תודה רבה.
הפסקת פרסומות ומיד שבים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי וינקה לפרידמן.
חזרנו. עכשיו, עוד מילה אחת על הפיגוע?
כן, תשמע, זה גם ימים, בדיוק כותבים לי פה אנשים, תראה, הלך לכם הליינה, וצודקים.
מפכ"ל המשטרה הגיע לזירה כרגע.
איך אפשר באמת לנהל את החיים ולהתקדם הלאה, כשאתה פותח ככה את הבוקר עם פיגוע?
נכון. נכון, יום אירוע, יום. אירוע, אירוע קשה, נקבע מותו של אחד הפצועים בשטח, שתי נשים נוספות פצועות, פצועות, אחד נהרג אמרתי, שתי נשים פצועות, וכן גבר נוסף במצב קשה, שני גברים נוספים במצב בינוני וקל, פיגוע קשה.
השם ישמור ויציל.
בעזרת השם שלא נשמע עוד דברים כאלה.
טוב, אנחנו נתעדכן בעזרת השם בחדשות ובשעה הבאה. עכשיו במעבר אחד נחזור לענייני, מה לעשות,
ענייני הבחירות המוניציפליות. כמה ימים לבחירות? 4 ימים? יום שלישי.
בוקר טוב למי?
ממלא מקום ראש עיריית אלעד והמועמד לראשות העיר הרב יהודה בוטבול, שלום.
בוקר טוב.
שלום ובוקר טוב.
נתחיל בשאלה ראשונה. שורות טובות שיהיו לעם ישראל.
אמן, אמן. שאלה ראשונה, האם תפרת כבר חליפה?
מה, לא מה אתה רוצה שהוא יענה?
לא ציפה לשאלה הזאת. תקשיב, אתה מתמודד לרשות העיר. אתה מתמודד לרשות העיר. אתה חייב לקחת בחשבון שיש מצב שתנצח.
אלעד, העיר שעומדת בעין הסערה של כל המגזר החרדי, קשורה לכל מקום אחר, ינקלה פה קצת
אני,
התעצבן.
תגיד לי, האם אתה מסכים עם זה שהערים היום, אתה יודע מה, דווקא כאזרח, כתושב אלעד, האם אתה מסכים עם זה שיחליטו לך מי יהיה הנציגים שלך בגלל עיר אחרת, בעיר שלך?
לא, ואני לא חושב שיש מקום שעושים את זה בכזו צורה פשטנית כמו שאתם מציגים את זה.
למה?
זה לא נכון ש... למה? לא, אני אסביר.
אוקיי.
אני אסביר. בסוף, שס לא לוקחת מצבור של ערים, איפה אנחנו יכולים לנצח, ויאללה, בוא נראה איזה דילים אנחנו יכולים לעשות כדי לסגור. זה לא עובד ככה, כל מי שמכיר את יושב ראש התנועה יודע שאצלו זה לגמרי לגמרי עובד אחרת. זה מתחיל הפוך. אתה קודם כל יודע איפה יש לך ציבור, יודע איפה יש לך ציבור שלא מקבל את המענה שלו, איפה יש לך ציבור שצריך שינוי, ולפי זה אתה מתחיל לבנות מי יכול לעזור, מי יכול לסייע. זה מתחיל לגמרי הפוך. כן. זה לא שיש...
אז הפרתם הסכם שס הפר ההסכם ברכסים לא בגלל שלטענתה הפרו
שס לא הפר ההסכם גם ברכסים לא שס איזו שהפרה את ההסכם והיה הראשונים שהציעו את הרעיון לרוץ לבד לא היו משס אבל אני לא רוצה לדבר על ערים אחרות
בוא נחזור לאלעד אתה איש חינוך ביום יום שלך איך אתה מסביר לתלמידים שלך לאלה שאתה מדבר איתם שאתה נמצא בלב המחלוקת של הציבור החרדי, בוא בסוף, אתה יודע, עם כל איך שזה...
לא, הוא מועמד לבחירות, אני לא חושב שהוא איש, הוא ודאי לא איש...
לא כאיש מחלוקת, אבל אתה יודע, יש פה, אנחנו באמצע מערכת בחירות סוערת, שכל הציבור החרדי יש לו דעה לכאן ולכאן.
טוב, אז אני, סלחו לי שאני מפריע לכם לשאלות והתשובות ביניכם, אני אגיד לכם את זה במשפט אחד. זה הייתה אחת השאלות המרכזיות... ששאלתי בזמנו את חכם שלום כהן זיכרונו לברכה איך הדבר הזה ישפיע על הבחורים בסוף אני מלמד בישיבה נשארתי ללמד אמנם זה לא שאני ביום יום איש חינוך זה היה פעם אני כל יום נמצא בישיבה ומוסר שיעור אבל זה לגמרי לא איש חינוך שנמצא כל היום בחינוך ושאלתי אותו איך זה ישפיע עליהם שהרב שלהם שמלמד אותם תורה הם יודעים שהוא מתעסק בפוליטיקה
לא, ברור
למרות זאת הוא החליט שאני צריך להיכנס שאני צריך להיכנס לזה, כמובן, הוא הציב לי את התנאים שלו לעניין, וברוך השם אני חושב שאני עומד בהם, אני אגיד לך, אצלנו, כל מי שנמצא באלעד, ובפרט מי שמכיר אותי מקרוב יודע, אנחנו באמת באמת משתדלים, נכון, יש מחלוקת מסביב, אבל תראה מצד שני איזה אחדות יש מסביב. תתאר לך מה זה שהבחורים רואים שיש להם רב ש... כל מועצת חכמי התורה עומדת אחריו, שחסידויות אדמו"ר מוויז'ניץ תומך בו, שרב אושר דויטש תומך בו, אולי תסתכל על זה ככה?
אני רוצה להתקדם על מה אתה הולך לעשות את החלק?
מה יותר טוב לבחור מזה שהרב שלו נמצא בכזה מצב שגדולי ישראל מכל החוגים והעדות תומכים בו?
אתה מבין שזה לא כל החוגים והעדות, כי תמיד יהיה רבנים שתומכים בצד אחר, אז אנחנו זורמים, אין ספק.
נכון, נכון.
אז...
לא, אבל של רוב קהילות העיר.
אני רוצה להתקדם עליה, כתושב אלעד,
אין ספק ש...
כתושב אלעד, מה אצלך, כבוד הרב בוטבול, כתושב אלעד, מה אצלך, אני מדבר בשם תושבי אלעד, מה יש שונה שאתה תעשה שפורוש לא עשה?
אתה יודע מה, אני רגע יוסיף, פורוש, אתמול שמעתי אותו ברעיון, לא, בוא נדבר תכלס, הוא אומר, אני עשיתי קמחה דפסחא, אני עשיתי בריכה ב5 שקל, אני עשיתי כל מיני דברים שעושה.
מה אתה תעשה?
כן.
אז בוא אני אענה על שתי השאלות שלכם בבת אחת. קודם כל, מה הדברים שיהיו שונים? אני אגיד לך, הדירוג של החינוך בעיר והטיפול בבני הנוער, קודם כל יהיה שונה. דבר אחד, ואני אומר, לא, אני עכשיו אומר את זה רק בכותרות. דבר שני, המשאבים של העירייה יחולקו באופן שוויוני. יש לנו פה ישיבות, דוגמה, אנחנו נקראים עיר הישיבות, נכון? יש לנו פה ישיבות קטנות של העיר שלנו. לא כאלה של בחורי חמד מבחוץ, אלא בחורים מהעיר שלנו, שהם נמצאים בקרבנים, בעוד שישיבות אחרות, במשך שנים ארוכות, כן, אני לא מדבר איתך על שנה, שנתיים, בעוד שבחורים מישיבות אחרות נמצאים במקבלים מבנים ומקבלים הקטעות. אז זה עוד דבר שיש שונה, הקטעות יהיו מחולקים באופן שוויוני לפי גודל של כל קהילה וקהילה, ואתה יודע מה? הנה אני אומר לך, גם קהילות שלא תמכו בי. כל קהילה וקהילה בעיר לפי הגודל שלה תקבל את מה שמגיע לה, לא לפי קשרים, אלא לפי מה שמגיע לכל קהילה וקהילה. זה יהיה עוד דבר שיהיה שונה. הניקיון בעיר יהיה שונה, התשתיות בעיר יהיו שונים. מחלקות העירייה יתפקדו יותר טוב.
נקייה, אני חייב לציין שהעיר נקייה, אלעד
בלי עינרה. נכון, ברוך השם, בשלושה חודשים האחרונים זכינו, אין ספק שמאז פרוץ המלחמה זכינו לשדרו גם בניקיון העיר.
שנייה, זה אתה אומר כפוליטיקאי, ועד כמה שאני זוכר, אלעד זוכה בתחרות של כוכבי יופי, מה שנקרא המועצה לישראל יפה במשך שנים.
נכון,
אז קרדיט שיש לה לפרוש, אז בוא לא ניקח לו את הקרדיט.
אני לא לוקח קרדיט מאף אחד, אבל אם אתה צריך להסביר לתושבי העיר שהם זכו בחמש כוכבי יופי, כנראה יש משהו שזה לא היה ברור להם לבד.
לא, אני יכול להגיד לך שבבני ברק לא זוכים לזה.
טוב, זמננו נגמר. הרב בוטבול, איפה אתה אוחז? אני מניח שאתה בימים האחרונים האלה כבר יודע בגדול כמה תמיכה יש לך. איפה אתה אוחז מבחינת מה שקורה במתי המחשוב שלך? בקהל.
אני יכול להגיד לך ככה, אנחנו היום בשלב של אחד לפני האחרון, זאת אומרת, אצלנו זה עובד לפי, מי שמכיר את המערכות של ש"ס, זה עובד לפי שרי מאות וכדומה. אנחנו כבר קיבלנו את המשובים מהפעילים שיצאו לשטח, שדיברו עם המשפחות אחד אחד, הזנו אותם כבר חזרה למערכות המחשוב של ש"ס. ברוך השם, אני יכול להגיד לך שלמעלה מ-90% מהטיובים של התושבים שלנו, ברוך השם, נמצאים כבר בתוך המערכת. מעבר לזה, מהקהילות האחרות שעובדות איתנו, אנחנו גם נקבל את הנתונים שלהם. ברוך השם, בסדר הזמנים, ביחס לתאריך שאנחנו נמצאים בו, אנחנו נמצאים במצב ערוך ומוכן לישורת האחרונה.
הרב יהודה בוטבול,
מועמד לראשות העיר,
שיהיה לך שבת שלום, תודה רבה.
ובעזרת השם בפעם הבאה שתראיינו אותי בתור ראש העיר בעזרת.
אז רגע, אבל אל תשכח מה שנשאר לך עוד משימה אחת, ללכת לקנות חליפה, כן? בכל זאת, ראש העיר.
אני קונה, ללשכת ראש העיר צריך לקנות בגדי עבודה, לא חליפה.
אופה, יפה. אתה מוכן לעבודה, זה נראה, ברוך השם. יאללה, בשורות טובות, תודה רבה.
תודה. יום
טוב, בשורות טובות.
הפסקה ומיד שבים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
חזרנו, לצערי הפיגוע כמובן שיבש את התוכניות, לא הספקנו להעלות את המרואיינים שרצינו בשעה הזאת, ו...
אני רוצה להגיד שלצערי הפיגוע שיבש את התוכניות במובן שהם פחות יהודי ועוד כמה פצועים קשה,
כן, שם שמור כן, ויציא. כן, זה משהו שם, אין ספק, ואנחנו, אתה יודע... זה מגיע, לא...
שאומרים כל הארץ חזית, זה ממש ככה. אתה לא יודע איפה זה יגיע, מצפון, מדרום, או סתם פה, ואגב, עוד פעם, שוב ושוב, אני לא יודע מה הפעם, אבל...
זה
כחולות, ישראליות.
זה מחזיר אותי לסרטון, משהו שקיבלתי אתמול,
אתה מדבר על האיש...
על האיש ששאל אותו על חוק הגיוס, ואז הוא אומר לו, תגיד לי, למה צריך את חיילי, את חיל המודיעין, את 8200, אז הוא אומר לו, אולי נשמיע איזה שעה הבאה, אבל יש לי עוד משהו, בנוגע לאלעד דווקא, דיברו על ההסכם שהיה באלעד, אם היה בין דגל התורה לשס, בבחירות הקודמות, אם הוא פר הסכם בכלל או לא, אז אולי בשעה הבאה נשמיע כאן קטע נדיר מאוד.
כותבים לי שיש עוד ערים, ולמה אתה מדבר על בני ברק?
נכון, שעה הבאה אנחנו מדברים על בני ברק.
רק באלעד, עם כל הכבוד לאלעד. יש עוד ערים פה.
בעזרת השם, חברים, תהיו איתנו. שעה הבאה, גם על בית שמש. בעזרת השם, כמה שנספיק. נקווה שהכל יהיה רגוע. בוא נודה לצוות שלנו, עורך השיקו בסגל, תכנן שידור מוטי קופפר. נהיה כאן בשעה הבאה.